נמצאים בימי ספירת העומר. ימים של עבודה, ימים שקובעים את הצורה של השנה כולה, כמו שכתוב ברשש, בשמה אריזל, הספסמס מעריך בזה, כתוב בהרבה ספרים. והרעיון שהם בא לידי ביטוי גם בספסמס, גם בשם ישמואל, גם ברב צודוק, חוזרים על הרעיון הזה, זה שיש אור גדול, יש אור גדול שיורד בפסח, ועכשיו את האור הזה אנחנו צריכים לקחת איתנו. זאת אומרת, שורש הדברים כבר כתוב, כתוב ברמב"ן, כתוב בזויר, כתוב באריזל, שיש את האור הזה של פסח, ואז יש את העבודה בכל הימים האלה. זה לא חידוש, אבל הם אומרים שיש פה את הנקודה הזאת של חירות. זאת אומרת, הגענו לחירות בפסח, ואת החירות הזאת עכשיו צריך להכניס לתוך מציאות החיים, לקחת את ההערה הזאת של הניסים, ולהכניס את זה לתוך המציאות שלנו לכל אורך הדרך. איך עושים את זה? מה עושים את זה? זה נעשה די בן אדם לחברו? הדברים האלה חוזרים על עצמם, אבל בואו נראה קטע אחד בשם ישמואל, בראשיס, פרשס בראשיס, תוף ראש איים בייס, בראשיס תערב. שם הוא מדבר על שיש שמיים וארץ, אומר וכאין זה יש גם בנפש האדם. יש השכל הוא בחינת שמיים, והלב הוא בחינת ארץ. יש את השכל והלב, את השמיים ואת הארץ. השכל הוא עליון יותר, הוא מבין יותר, הוא מופשט יותר, והלב הוא ארץ, הוא מאוד ארצי. והרמב״ם, הוא אומר, כותב בפרחות יסודי התורה, פרק ב', איך היא הדרך לאהבתו ויראתו, איך מגיעים לאהבת השם ליראת השם, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, כשאדם מתבונן בבריאה. ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, הוא רואה את החוכמת השם, מיד הוא אוהב, הוא משבח, הוא מפאר, הוא מתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. וכשמחשב בדברים אלו, עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו, זאת אומרת, יש לו מצד אחד אוהב, משבח, מפאר, מתאווה תאווה גדולה, לידע השם הגדול. מצד שני, כשמחשב בדברים אלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחוריו, וירא ויפחד, זאת אומרת, יש לו רתיעה, יראה, פחד, וידע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה ומעודה לפני תמים דעות. ומצד אחד, אהבה גדולה, רוצון לשבח, לפאר, ותאווה גדולה לידע את השם הגדול. מצד שני, יראה, פחד וענווה ושפלות שאדם יודע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה ומעודה לפני תמים דעות. הפער לא נתפס. פשוט, כן. כמו שאמר דוד, כי יראה שמך, מעשה יצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כננת, מה אנוש כי תזכרנו ונדם כי תפקדנו. זאת אומרת, יש פה אהבה ויראה. והאהבה ויראה אומר לך הרמב״ם, מאיפה הן באות? מהתבוננות, וכמובן בהתבוננות השכל. איך הוא הדרך לאהבתו ויראתו, גם אהבה וגם ויראה, בשעה שיתבונן האדם במעזר. זאת אומרת, להתבונן בבריאה, כשהאדם מתבונן במציאות, הוא מגיע להבנה של לראות את הקדוש ברוך הוא. אהבה ויראה בלב האדם באות מכוח התבוננות השכל. וזה בעצם שמיים קודמים לארץ. שמיים, שזה השכל, קודמים לארץ, שזה הלב. יש גם להפך. הכתוב אומר במשלי, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? זאת אומרת, צריך מצד שני להקדים את הלב לבחינת החוכמה והשכל, כי אם אין לב, לב עין, אז זה לא יעזור לו זה שהוא קנה חוכמה. אז מצד שני, ארץ קודמת לשמיים. אז בעצם, אילו ואילו דברי אלוקים חיים, וזה השם ישמואל מסביר שם את השאלה אם ארץ קודמת לשמיים או שמיים קודמים לארץ. אך עיקרן של דברים אומר השם ישמואל, התבאר, על פי מה שאמר כבוד קדושת אבי אדמור זצללה. מי זה? האבא שלו? אבני נעזר. שהרב הקדוש, רבוני מפשיסחה, זכר צדיק לברכה לחיי עולם הבא, שאל לזקני זצללה מקוצק. זאת אומרת, רבוני מפשיסחה שאל את התלמיד שלו, הקוצקר, כן, הקוצקר הוא הסבא של השרף מקוצק, הסבא של השם ישמואל, כן, אבני נעזר החתן שלו, של הקוצקר. אז הרבוני מפשיסחה שאל את, את הקוצקר, את השרף מקוצק, מאין לקח ההתעוררות שלו לעבודת השם? מאיפה זה הגיע? מאיפה לקחת את זה? ושיבו, אז ענה לו הקוצקר, מהשמיים והארץ, מהפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. פשוט הסתכלתי על העולם, ומשם לקחתי את ההתעוררות לעבוד את השם. השיב לו, אמר רבוני מפשיסחה, לקוצקר, מזה יכול כל אדם לקחת עוררות. אפילו אינו יהודי, זה בשביל גויים, להסתכל על השמיים והארץ, לראות הקדוש ברוך הוא. התעוררות של יהודי צריכה להיות מיציאת מצרים. אנו יחי השם אלוקיך, לא פרעתי שמיים וארץ, אנו יחי השם אלוקיך, אשר רוצתיך מארץ מצרים. אז זה בעצם ויכוח שהיה בין הקוצקר לרבוני מפשיסחה, האם יהודי, האם לקחת התעוררות מהתבוננות על העולם, או לקחת התעוררות מהתבוננות על יציאת מצרים, שמיים וארץ. או יציאת מצרים. עד כאן תוכן דבריו. בא הנכד, השם ישמואל, הנכד של הקוצקר, ואומר שעצם הדברים, הוויכוח שלהם כבר ניצב בכוזרי. השאל מלך כוזר, את החכם היהודי, שאל אותו, מדוע נאמר, אנוכי השם אלוקיך אשר רציתיך מארץ מצרים, ולא נאמר אשר בראתי שמיים וארץ, שזה יותר פלא. עונה לו הכוזרי, אומר שמצד בריאת שמיים וארץ היו הכל שווים. כגרמני, כגושי, אמרנו מה, זה לא דבר שקשור אלינו, עם ישראל. ומה שהקדוש ברוך הוא מייחד את שמו על עם ישראל לבדם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה בגלל שהם יצאו מארץ מצרים. אומר השם ישמואל בשם אבא שלו אבנינזר, שכבוד קדושת אבי, אדמור זצ"ל, אמר ליישב דברי זקני, ליישב את דברי הקוצקר, אמר כי להתפעל מראיית דבר, תלוי באיזה לב מביטים. אנשים יכולים לראות שמיים וארץ, ימים וכל תאומות, שום דבר לא מוזיז אותם במקום. הם מוצאים את הטלפון ומצלמים. כן? הם מאוד מאוד מתרשמים, אבל הם לא זזים מהמקום מילימטר. הוא יכול לרדת לתהומות עמוקים ביותר ולראות את הדברים המקסימים ביותר שיש בעולם, וזה לא יזיז אותם מהמקום מילימטר, כלום לא זז. הוא רואה למרחקים של מיליארדי שנות אור, אבל שום אור לא מאיר אותו. למה? כי למה זה במחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? אם אין לב שרוצה לקבל התפעלות ונקי לקבל התפעלות, לא יראה, לא יבין ולא ישיג כלום. השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד ועיניו עשר. פן יראה ועיניו ואוזניו ישמע, ולבבו יבין ושב ורפלו. אבל אם אין לב, מי שיש לו לב רע, לעולם יראה להפך. אומר אפילו יראה הפוך. כמו שכתוב, שימעו שמוע ואל תבינו, וראו רעו ואל תדעו, השמן לב העם הזה. ולראות נכוחות, בשביל לראות ישר ובאמת לקבל את ההתפעלות הנכונה, צריך להיות לו מקודם לב זך וישר. את זה, את הלב זך וישר, שנותן אפשרות להסתכל על העולם, השיגו עם ישראל ביציאת מצרים. ורק מאז ועלה, יש לפני עם ישראל דרך ישרה, לקחת התעוררות גם מבריאת שמיים וארץ. זאת אומרת, יש אפשרות להסתכל על שמיים וארץ, אבל זה אחרי שיש תורה. מיושבים דברי זקני. כך אומר השם ישמואל לתרץ את דברי הקוצקר, או באמת אומר דברים הללו מוכרחים מדברי הנביא עצמו, שהנביא אומר לעם ישראל, שאו מרו מנחם וראו. מה? חייב להיות שיש דרך כזאת. רק מה? אחרי שיש תורה, אחרי שיש הכל, אפשר באמת גם להגיע לזה. השפת אמת, השפת אמת אומר מפורש את הרעיון הזה, עוד פעם, לא ממש בקשר ישיר, הוא אומר, אבל יש התבוננות על העולם. יש התבוננות על העולם. וההתבוננות על העולם זה בעצם עיקר העבודה של האדם בחיים. לראות את העולם, לראות את המציאות ולגלות אותה. לראות את המבט האמיתי על המציאות. רק מה? בדרך כלל האדם אין לו מבט אמיתי על החיים. רק על ידי הכוח הזה של יציאת מצרים, אדם יכול להתחיל להתבונן על העולם במבט אמיתי. איך הרמב"ן קורא לזה? מן הניסים הגלויים, אדם מודה בניסים הנסתרים. שאין לאדם חלק בתורת משה עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, נכון? כמו שכותב הרמב"ן. אבל מה? המבט הזה להתבונן על העולם במבט נקי, במבט אמיתי, אנחנו צריכים את ההכנה של המתן תורה. אני רוצה להקריא לכם קטע מדברי השפת אמת באמור, תף ריש נום וב. הוא כותב, במדרש והבאתם את עומר, מה יתרון לאדם בכל עמלו? ביקשו לגנוז ספר קהלת, יכול בעמלה של תורה, בעמל תלמוד לומר בעמלו. טוב, הוא מקצר פה בהבאת הדברים, אבל זה מדרש, והבאתם את עומר, ראשית ציר חמל הכהן, זאת אומרת, עומר זה קציר, קציר זה אדם שמתאמץ, עובד, יש גמרא בשבת, ומובאת במדרש, שביקשו לגנוז את ספר קהלת. למה? כי ראו בו דברים שנראים כסותרים לדברי תורה. אבל בסוף זכרו אותו האיש לטוב, שיש חנניה בן גוריון, והוא עלה לעלייה עם 300 גרובי שמן, והוא פירש את ספר כהנת, ואז השאירו אותו. למעשה זה הולך ככה. הם ראו שכתוב בו, בהתחלה יש דברי תורה, ובסוף יש דברי תורה. וסוף דבר הכל נשמע את אלוהים ירא ואת מצוותיו שמור. אז החליטו לברר את הספר כולו והצליחו לתרץ אותו. והגמרא אומרת, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? בעמלו של עולם, בעמלו, עמל של האדם בעולם הזה, אין יתרון, לא כדאי לעבוד. אבל בעמלה של תורה יש יתרון. אז אומר השפת אמת, אין מובן הסל כדאי איתך. מה עבר מינה? מה הם חשבו? מה יתרון האדם בכל עמלו? ביקשו לגנוז אותו? במדרש זה נשמע ככה. מה יתרון האדם בכל עמלו? ביקשו לגנוז? מה הקשר לגנוז בגלל כל עמלו? עלו עיקר דברי קהלת. אמר, תקרא את הספר רגע, עזוב רגע אחרי הפירושים, לפני הפירושים, תקרא את הספר, מה הוא בא להגיד? להביל כל מעשי עולם הזה. רק לעסוק בתורה ומצוות, נכון? זה מה שהוא אומר. אז כאילו, ביקשו לגנוז? אמרו, לא, הכוונה בעמלו, אבל המעלה של תורה שונה. למה אבא מינה בכלל? אתה קורא את הסוף, אתה רואה שהוא מדבר על להביל את העולם, להפוך אותו להבל. מי זה? הכל הבל, כל מה שאדם עובד בחיים זה הבל. זה די פשוט, זה לא... מה אבא מינה? למה רצו לסלין? לגנוז ובסוף תפרשו? אומר הסוסמס, אכן נראה, זה באמת כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, לכבודו ברא. נכון? והשם בחוכמה יסד ארץ. וחוכמת השם נמצאת בכל דבר. אין דבר בעולם שהוא מיותר. כשהם ביקשו לגנוז אותו, הם לא ביקשו לגנוז אותו כי הם חשבו שהוא אומר שלא כדאי ללמוד תורה והעולם הזה הוא חשוב. בדיוק ההפך. הם ראו שסדר קהלת מזלזל בעולם. ואיך אפשר לזלזל בעולם שהקדוש ברוך הוא יצר בחוכמתו? איך אפשר להגיד מה יתרון? כל מה לא שיעמול תחת השמש. ככה אתה עושה מה יתרון? הקדוש ברוך הוא ברק את כל הדבר היפה הזה לכבודו. השקיע ובחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נבקעו. ואתה אומר מה יתרון לו? בכל האדם? כן, ציטוט מאותם דברים של אותו מחבר, אבל בספר הרר שלו. כן, במשלי. אבל מה יתרון? אתה אומר מה יתרון לאדם בכל המלוא שיעמול תחת השמש? הוא אומר, ההפך, יש יתרון בכל מעשה בראשית. למה? כי זה מעשה השם. הוא אומר, האפיקורסים, המינים, האפיקורסים, הם אומרים שעזב השם את הארץ. אז אין שום דבר בעולם. מה היתרון באמת? אבל אנחנו הרי יודעים שהקדוש ברוך הוא פה, הוא בחוכמה יסד, והחוכמה נמצאת ומסתתרת בתוך המציאות של הבריאה. אומר, אבל מה כן? אכן, אין יכולים למצוא החוכמה הגנוזה במעשה בראשית, למצוא את היתרון, לגלות את היתרון, לראות את האור ואת היופי שיש בבריאה, את העצמיות של הבריאה, את הפנימיות של הבריאה, זה שייך רק בכוח התורה. כדכתיב, בראשית ברא, בשביל התורה שנקראת ראשית. זה לא רק, טוב, בשביל מה נברא את העולם? הנה יש סיבה, יש תורה. לא, אין משמעות לבריאה בלי תורה. כי הכל נהיה דבר חסר תוכן, ריק. אין את הקוד לפצח את הספר הזה, זה נראה סתם ספר סיפורים. לא מבינים את החוכמה שתמונה בו, לא מבינים את השפה שבה הדברים נכתבו. הקוד לפענוח של הספר הנפלא הזה, זה ספר תולדות אדם, זה הספר של הבריאה כולה, זה רק הכוח של התורה. ובעמלה של תורה יכולים להעלות זה הראשית שנמצא בתוך הטבע. וזה נקרא עמלה של תורה. עמלה של תורה זה לעמול בדברי תורה, ולעמול למצוא דברי תורה בכל מקום. למצוא דברי תורה בכל סיטואציה, בכל מצב, בכל דבר שמזדמן לנו בחיים. מאוד קל להבין את זה בצורה הכי פשוטה. יש לזה עומק ועומק לפנים מעומק, אבל בצורה הכי פשוטה. מקררים, מזגנים, לא יודע, כל דבר שקורה בעולם. גם זה תורה. מותר לפתוח מקרר בשבת, אסור לפתוח, איך התרמוסטט עובד. אופה, הנה, מקרר נהיה תורה. זה חלק מהתורה. וללמוד איך מקרר עובד, היא חלק מהתורה. ואם זה מזגן ונכנסים לחדר והתרמוסטט מתחיל לפעול, אז לברר את הדין של המזגן ובדיני שבת שנוגעים למזגן, זה גם תורה. וכל דבר כזה וכל מציאות בעולם, ברגע שמתחילים לדון עליה בבית מדרש, תורה שבעל פה מרוממת את כל המעשים, היא הופכת אותם להיות תורה, שכשאדם עכשיו יושב ומדן בדיני מזגנים ותנורים וכל הדברים האלה, הוא צריך לברך ברכת התורה קודם, כי הוא עסוק בדבר השם. יש פה דבר השם שהתגשם והפך להיות מציאות חולית לגמרי. אבל כשאנחנו מחברים את דבר השם הגלוי בתורה, של דיני שבת, של דיני טומאה וטהרה, של דיני עירובין, ומדברים על המציאות הגשמית, אנחנו מחברים פה את האור הנסתר שנמצא בתוך המציאות, עם האור הנגלה שנמצא בתורה, ומחברים אותם ביחד, וכל העולם כולו מתקדש. וזה לעמול למצוא דברי, יש גם עומק יותר גדול, מזה לא ניכנס, לעמול למצוא דברי תורה בכל מקום. כל דבר מלמד תורה. רשי, כשהוא בא לתאר את האפוד ואת המעיל, נכון? איך הוא מתאר שם? כמו שהשרות הצרפתיות רוכבות על הסוס, איך הבגד שלהם הולך. הנה, גם זה נהיה תורה. גם זה נהיה תורה, וכל ילד יהודי עד היום, כשהוא לומד את בגדי כהן גדול, אז הוא לומד על השרה הצרפתית שרוכבת על הסוס. כי זה תורה. כי זה לקחת את המציאות עצמה, ולגלות את התורה שבה, זה תמיד היה תורה. רק שזה היה נסתר, זה היה נסתר מאוד אפילו. אבל הכוח של תורה שבעל פה זה לגלות את האור הזה, שנמצא בתוך הטבע ובכל מקום בעולם. שצריך איש ישראל להאמין שהכל תורה. וכוח העשרה מאמרות שהם בתוך הטבע גנוזים. כתוב אמרות השם, אמרות טהורות, כסף צרוף. כך כתוב בפסוק, מסביר השפת אמת, פירוש, כמו שהכסף נמצא תוך האפר, וצריכים לצרפו ולזקקו עד שנעשה כסף טהור, זה כסף, אבל לא עדיין בתוך אפר, כעת אי אפשר ליהנות ממנו, כן נמצא בכל הבריאה, גנוזים דברי תורה, ועל זה נאמר, וחמת מונים תחפשנה, אתה צריך לחפש את התורה ואת את הדברי תורה כמו מטמונים, כמו דברים תמונים לחפש אותם. הוא אומר, באמת, הדבר הזה זה בחינת גאולה וחירות. להוציא הכר מזולל, גואלים את הדברי תורה. מוציאים את הדברי תורה שהיו תמונים ומשועבדים ומחוסים בתוך פסולת. להוציא אותם לגאולה וחירות, להוציא יקר מזולל. אומר, המצווה הזאת, והנה בני ישראל הם כלים לזה. אנחנו הכלים, אנחנו המבררים של העולם, והקדוש ברוך הוא פיזר אותנו בכל כל האומות, שאנחנו נעלה משם גרים, ואנחנו נברר דברי תורה בכל פינה ובכל מקום ובכל מצב בעולם. וכשיצאו ממצרים, נעשה ברור זה על ידם בכלל העולם, עד שנתבררו 10 מאמרות, ונעשה מהם 10 הדיברות. זאת אומרת, יש הקבלה בין 10 מאמרות ל-10 הדיברות, כי 10 מאמרות האלה היו תמונים בתוך המציאות, הם לא היו בגילוי. ואז כשהגיע 10 הדיברות, 10 הדיברות הם בעצם 10 מאמרות של בריאת העולם, שהגיעו לגילוי של תורה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שלב, העבודה שלנו קיימת בשלב יותר מאוחר, כשהעשרה מאמרות כבר בגילוי של 10 הדיברות, אבל עדיין יש חלקים נסתרים בעולם שאנחנו מבררים בכוח תורה שבעל פה. לעומת זאת, הם ביציאת מצרים עשו את העבודה הראשונית, של לברר בחומר בלבנים וכל העבודה במצרים, וכל העבודה הזאת של לגלות את דבר השם בתוך המציאות עד שהגיעו ל10 הדיברות. אבל זה לא זה בלבד, רק אז, רק בכל שנה ושנה ממחרת הפסח נתעלה חלק ראשית בכוח גאולת מצרים, ולכן ואהבתם את עומר ראשית כצירכם אל הכהם, שזה בעצם לגלות את הבראשית ברא בשביל תורה שנקראת ראשית, שבתוך המציאות, בתוך העומר, בתוך המאכל סעורים, המאכל באימה הזה שנקרא סעורים, יש גם כן הקדוש ברוך הוא, וזה הראשית נתברר בממתת ימים עד שנעשה מזה תורה ממש. כמו שהיה אז ביציאת מצרים בכלל, שעל זה נאמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ודוק. כן, בכל שנה יש עניין פרטי, זאת אומרת זה לא כמו הכללי שהיה אז באותה שנה וזה חוזר על עצמו, עד לעתיד מלאה הארץ דעה שיהיה הכל תורה ממש, הכל יהיה תורה בגלוי, והכל על ידי בני ישראל, לכן נקראים עושי דברו. גיבורי כוח, עושי דברו. מה זה עושי דברו? עושים את מה שהוא אמר. אבל נאמר, יש פה דבר עמוק יותר. עושי דברו. הם אלה שעושים את דבר השם. כי דבר השם היום תמון. לא מגולה. לא רואים אותו. הוא כמו כסף, הוא כמו זהב, הוא כמו מטמונים, הוא תמון. ועם ישראל מגלים אותו. וכדי איסה שצדיקים מקיימים העולם שנברא ב10 מאמרות. כי הם מגלים את ה10 מאמרות. כמו שכתבתי במקום אחר מזה, אלו דברי השפת אמת באמור תפרוש ממבר. לפי זה, אני אומר, יהיה הרבה יותר נחמד להבין את דברי השם משמואל, שבעצם מה שהוא אומר כאן, שלקחת התעוררות מבריאת שמיים וארץ, כמו שהקוצקר אומר, זה אחרי שיש לנו את יציאת מצרים, ועכשיו יש לנו לב, ואפשרות להתבונן בעולם ולגלות בדברי תורה. והנה אברהם אבינו, אני חוזר לדברי השם משמואל בבראשית סוף ראשית בייס, אברהם אבינו עליו השלום הוא לקח בראשונה התעוררות מחוכמתו הגדולה. נכון? במדרש אמר, תאמר שהאווירה הזאת בלי מנהיג, זור הקדוש מפורש עוד יותר, דקודשו בריחו יוהב לילה אברום רוחה דחוכמסה. הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו רוח חוכמה, והביודע הוא מצרף סיטרה ליישוב העלמה, והוא ידע לצרף ולחשב את הקצוות של יישובי העולם. ובמדרש כתוב שאב לא למדו ורב לא היה לו, אלא שתי חיליותיו נובעות חוכמה. אבל דבר כזה לאו כל אדם זוכה לכך, כי החוכמה הזאת יכולה בקלות להפוך ללמה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין. והחוכמה יכולה להפך לרועץ. זה לא דבר שתמיד מובטח לבן אדם. אבל אנחנו, בני ישראל, שהוציאנו מארץ מצרים, מעובי החומר, מעווה החומר, ועל ידי הספירה, נהפכו כל תשוקות וחמדות עולם הזה להשתוקקות להידבק בשם השם. פשוט לקחנו את כל התאוות שהיו בנו ביציאת מצרים והפכנו אותם להשתוקקות להידבק בשם השם. אז קרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את תורתו שבה נכללים כל חוכמה וכל מדע, ומאז ועלה כל הדבק בשם יתברך ושומר מצוותיו בכל לב, הוא יכול להסתכל ולקח התעוררות מפאת השכל, כמו שכתב הרמב"ם הנ"ל. שאלה את איך היא הדרך להגיע לבטו ולראותו, להתבונן באדם במעשיו וברורה ונפלאים, והוא יגיע לאוהב, משבח, מפאר, ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, צמאה נפשי, ונרתע, ויירה, ויפחד, וידע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה, ומעוטה לפני תמים דעות. אהבה ויראה, שתיהם אפשר לזכות בכוח התבוננות על העולם, אחרי יציאת מצרים, ומכל מקום צריך שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו. כי במשנה באבות, אם חוכמתו מרובה ממעשיו, הוא חוזר להיות, זה מחיר ביד, למה זה מחיר ביד כסיל? לקנות חוכמה בלב עין, ואמר אין סתירה מהפסוק הזה לדברי הרמב״ם. וזה בעצם משהו שקורה בימי ספירת העומר. כמה שהאדם מתאמץ ומשתדל, דבר ראשון, לספור ספירת העומר. דבר שני, לעבוד על המידות. לקחת את הלקחים, את הלימודים של ליל הסדר, של יציאת מצרים, את המושגים של חירות, את הדברים שראינו, למדנו, ולהמשיך אותם הלאה. כל שבוע לפי העניין שלו, בשבוע הראשון בבחינה של חסד, בשבוע השני בצורה של גבורה והתאפקות ועיסוק עם תאוות האכילה, וכמו שרב צובק מעריך שזה עבודה של השבוע השני, וככה כל שבוע בשבוע יש את העבודה הזאת. ויש פה אפשרות לגלות את האור שיש בעולם, להסתכל על החיים ועל המציאות ממבט אחר לגמרי, ולהגיע להפוך את כל ההשתוקקויות וכל החמדות וכל התאוות להשתוקקות להידבק אל השם, ובאמת לראות אותו במציאות בכל דבר ולגלות דברי תורה בעולם עד שכל העולם יתמלא כולו בתורה.